שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ירובין י"ב עמוד א', הסוגיה מתחילה לאיל בעמוד בייס למטה, נקראת הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אוימר לחויין, למדו במשנה הכשר מבוי, בית שמאי אומרים לכי וקורא, בית הלל אומרים או לכי או קורא, רבי אליעזר אוימר לחויין. הסבירה הגמרא לאיל שהמבוי שעליו מדברת המשנה הוא מבוי סתום, דהיינו מבוי שהוא מוקף בשלוש מחיצות, ברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס, ומדרבונון אסור לטלטל באותו מבוי עד שהוא יתקן את הרוח הרביעית הפרוצה. מהו התיקון שהוא צריך לתקן את הרוח הרביעית הפרוצה? בכך נחלקו במשנה שלנו. בית שמאי אומרים התיקון צריך להיעשות על ידי לחי וקורא, בית הלל אומרים או לחי או קורא, ורבי אליעזר אומר לחיים. שני לחיים. מסתפקת הגמורה בדעת רבי אליעזר, מה שרבי אליעזר אמר שהתיקון ברוח הרביעית צריך להיות על ידי שני לחיים, האם זה בנוסף לקורה או חוץ מקורה? האם רבי אליעזר מצריך שיהיה שם גם קורה ומלבד הקורה שני לחיים, או שרבי אליעזר לא מצריך שיהיה קורה אלא שהוא מצריך שיהיו שני לחיים? הר"ן מסביר יותר את הדברים, הוא אומר שהספק של הגמרא, האם רבי אליעזר דיבר בדעת בית שמאי, מה שבית שמאי אומרים שצריך לחי וקורא, אומר רבי אליעזר צריך קורא אבל עם שני לחיים, ואז אין הלכה כרבי אליעזר, או שרבי אליעזר דיבר בשיטת בית הלל. בית הלל סוברים שמספיק או לחי או קורא, אומר רבי אליעזר, לא מספיק לחי אחד, צריך שני לחיים. מה שבית הלל אמרו לחי, לא הכוונה לחי אחד, אלא הכוונה להכשר לחי. הכשר הלחי צריך להיות על ידי שני לחיים. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, איבו אליהו, רבי אליעזר לחיים וקורא כאומר, האם הוא מצריך קורא או בנוסף לקורא שני לחיים, או ידיל מלחיים בלא יקורא כאומר? הוא לא מצריך קורא, הוא מצריך שני לחיים. אומרת הגמורת, תושמע מעשה ברבי אליעזר שהלך אצל רבי יויסי בן פרייד תלמידו. אותו רבי אליעזר שאנחנו מדברים עליו, הלך לבקר את רבי יויסי בן פרייד תלמידו להובלין, למקום ששמו הובלין. ומצאו, רבי אליעזר מצא את תלמידו, רבי יויסי בן פרייד יושב במבוי שאין לו אלא לחי אחד. אמר לו, אמר רבי אליעזר לרבי יויסי בן פרידו, בני, עשה לו לחי אחר. לחי אחד זה לא מספיק, תוסיף לו עוד לחי נוסף. אמר רבי יויסי בן פרידו לרבו רבי אליעזר, וכי לסותמו אני צריך? האם אני צריך לעשות סתימה כל כך גמורה? בשתי לחיים? עוברת הברייסה עכשיו לנושא אחר. אומר רב שימו בן גמליאל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400 שאינו צריך כלום. בית שמאי ובית הלל שנחלקו במשנה על הכשר מבוי, שבית שמאי סוברים שהכשר מבוי בלחי וקורא, בית הלל סוברים שהכשר מבוי או בלחי או בקורא, הם לא נחלקו על מבוי כזה שפיתחו עד 400 שהוא לא צריך כלום. על מה כן נחלקו? על מבוי שפיתחו רחב מ-400 ועד 10, שבית שמאי אומרים לחי וקורא, ובית הלל אומרים או לחי או קורא. מה המעשה הזה נכנס לברייסה שלנו? הר"ן מסביר שזה מה שרבי יויסי בן פריידה ענה לרבי אליעזר. פתח המבוי שאני יושב בו הוא צר, הוא עד 400. מבוי שפתחו רחב עד 400 בלבד, הדין הוא שמספיק לתקן אותו בלחי אחד, כמו שנלמד בהמשך הסוגיה. לכן אני שם רק לחי אחד, משום שפתח המבוי הוא עד 400, כדברי רבי שמעון בן גמליאל, וכפי שהגמרא תסביר הלאה, שמבוי שפתחו רחב עד 400, די לתקן אותו בלחי אחד. נחזור לענייננו. הספק שלנו היה בדעת רבי אליעזר. מה שרבי אליעזר אומר שמבוי, מבוי סתום, צריך לתקן אותו בשני לחיים. האם הכוונה מלבד הקורא או עם הקורא? מנסה הגמרא לפשוט מהברייסה הזאת. איך הפשיטות? קטן אם יש וכי לסותמו אני צריך. רבי יויסי בן פרי דענה לרבי אליעזר, וכי לסותמו אני צריך? אני צריך לעשות סתימה כל כך גמורה. למבוי, אי אמרס בשלי מלך היין וקורא, משומוכי כמו וכי לסותמו אני צריך. אלא אי אמרס לחיין בלא קורא, מי לסותמו? אם אתה אומר שרבי אליעזר צריך שיעשה לחיין וקורא, מובן מה שהוא אמר לו, רבי וכי לסותמו אני צריך? סתימה כל כך גמורה של קורא ושני לחיים, אבל אם אתה אומר שמדובר בסך הכל בשני לחיים, לשני לחיים נקרא סתימה, אומרת הגמור, אוכי כמה וכי לסותמו בלחיים אני צריך. סתימה בשני לחיים, תיקון של שני לחיים, גם הוא בשם סתימה יקרה. הרשב"א מסביר על דרך הר"ן שאמרנו קודם, שהמבוי שעליו מדובר כאן, המבוי שישב בו רבי יוסי בן פריידה, היה מבוי צר. לכן, גם כאשר מתקנים אותו בשני לחיים ללא קורא, זה נראה כסתימה. אומרת הגמור, אומר מר, אומר רבי שמעון בן גמליאל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שפתחו מארבע אמות, פחות מארבע אמות שאינו צריך כלום. שואלת הגמרא וענן תנן משום רבי שמואל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מארבע אמות שהוא ניתר או בלחי או בקורא. בברייסה כתוב בשם רבי שמואל בן גמליאל שמבוי שפתחו רחב עד ארבע אמות אינו צריך כלום, ואילו במשנה שלנו כתוב שמבוי שפתחו רחב עד ארבע אמות, די לתקן אותו בלחי או בקורא. אז איך הדברים מסתדרים אחד עם השני? הוא לא צריך שום תיקון, או שמספיק לתקן אותו בלחי או בקורא לכולי אלמה? אומרת הגמור, אומר רבה שיוכי כי אומר, אינו צריך לחי וקורא כבית שמי, אינו צריך לחיים כרבי אליעזר, אלא או לחי או קורא כביס הלל. מסביר רשי, שמה שכתוב בברייסה אינו צריך כלום, לא הכוונה אינו צריך כלום, הכוונה אינו צריך כלום מעבר למה שבית הלל אמרו. בית הלל אמרו שמבוי סתום, מבוי שפתוח לרשות הרבים או לקרמליס, די לתקן אותו או בלחי או בקורא. בית שמאי מוסיפים ואומרים שצריך גם לחי גם קורא. רבי אליעזר מוסיף שצריך שני לחיים. מה שבית שמאי ורבי אליעזר מוסיפים, זה רק במבוי כזה שפתחו רחב יותר מארבע אמות. אבל מבוי שפתחו רחב עד ארבע אמות, כולם יודעים שאינו צריך כלום מעבר למה שבית הלל אמרו. דהיינו, מספיק לתקן אותו בלחי או בקורא. כך רש"י אומר בשורה השנייה מלמעלה. ואי כלום דכאומר אהנוך תויספס. דמויספי בית שמאי ורבי אליעזר דביס הלל קוי. לא צריך לתקן אותו מעבר לתיקון של בית הלל, דהיינו או בלחי או בקורא. אומרת הגמרא וכמה? כמה פתח המבוי יהיה צר בשביל שיצטרכו בכלל לתקן אותו. אומרת הגמרא, אומר רב אח לוי תימר רב יחיאל עד ארבעה. מבוי שפתחו רחב פחות מארבעה טפחים, אינו צריך שום תיקון. מבוי שפתחו רחב שישה, חמישה ואפילו ארבעה טפחים, אומר רש"י, הוא עדיין צריך תיקון. מבוי שפתחו רחב פחות מארבעה טפחים, הוא נחשב כסתום ואינו צריך שום תיקון. נקרא את לשון רש"י, וכמה יהיה פחות רוחבו מארבע אמות ויהיה צריך תיקון? עד ארבעה טפחים. אפילו אינו רחב אלא מה? או חמישה טפחים, או ארבעה טפחים, צריך לחי, אבל בפחות מארבעה טפחים, אינו צריך כלום, כי הוא מוגדר כסתום, הוא לא מוגדר כפתח. ממילא לא צריך לתקן אותו. נמשיך את הגמרא. בהמשך הגמרא דנה בעניין תיקוני חצר. דהיינו, כשם שהמבוי צריך תיקון ברוח הרביעית הפרוצה, אותו דבר גם חצר. כשם שמבוי שגדור בשלוש מחיצות, וברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס. הדין הוא שהמבוי אסור בטלטול עד שיתקנו את הרוח הרביעית הפרוצה. אותו דבר גם חצר, חצר שגדורה בשלוש מחיצות, ברוח הרביעית היא פרוצה לרשות הרבים או לקרמליס, אסור לטלטל בחצר עד שיתקנו את הרוח הרביעית הפרוצה. ישנם הבדלים בין תיקוני חצר לתיקוני מבוי. הבדל אחד, כמו שלמדנו בגמרא לעיל בדף A עמוד בייס, מבוי אפשר לתקן אותו בקורה. על ידי שמעמידים קורה בפתח המבוי מלמעלה, המבוי מתוקן ומותר בטלטול. חצר אינה ניתרת בקורה. בהמשך הגמרא דנה, מה קורה כאשר מתקנים את החצר בלחי? כמה לחיים צריך בשביל שהחצר תהיה מותרת בטלטול? נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, אומר רב שישס, אומר רב ירמיה ברבי, אומר רב, מודים חכמים לרבי אליעזר בפסי חצר. אותם חכמים שנחלקו על רבי אליעזר במשנה, והם סוברים שהמבוי די לו בתיקון של לחי אחד, והוא לא צריך שני לחיים כדברי רבי אליעזר, אותם חכמים מודים לרבי אליעזר בחצר, שחצר צריכה תיקון על ידי שני לחיים. אם רוצים להתיר את החצר בטלטול, לא די כאשר מעמידים לחי אחד בראש החצר, במקום בו החצר פרוצה לרשות הרבים, אלא צריך להעמיד שם שני לחיים משני הצדדים. רב נחמן אומר, הלכה כרבי אליעזר בפסי חצר. הלכה כרבי אליעזר בפסי חצר, שצריך שניים ולא מספיק אחד. מה ההבדל אם אנחנו אומרים מודים או אומרים הלכה? אם אומרים מודים חכמים לרבי אליעזר, סימן שאין בזה מחלוקת. אם אומרים הלכה כרבי אליעזר, סימן שיש מחלוקת, אלא שהלכה כדברי רבי אליעזר. מי המודה ומי ההלכה? מסבירה הגמרא הלאה. אומר רב נחמן בר יצחוק, מן מוידים רבי, הלוכו מכלל דפליגי, מן פוליגלי רבונו דתניה. חצר ניתרת בפס אחד. כך סוברים רבונון, שחצר ניתרת בפס אחד. דהיינו הם חולקים על רבי אליעזר וסוברים שחצר אינה צריכה שני תיקונים, אלא מספיק על ידי לחי אחד. רבי אומר בשני פסים. רבי הוא זה שסובר כמו רבי אליעזר, שחצר צריך לתקן אותה בשני פסים. כמו שרבי אליעזר אומר במבוי, שהמבוי צריך שני לחיים כדי לתקן אותו, סובר רבי בחצר, החצר כדי לתקן אותה צריך לתקן אותה בשני לחיים משני הכיוונים. אבל יש כאן קושיה. למה כאשר אנחנו מדברים במבוי, אנחנו קוראים ללחי לחי, ואילו כאשר מדובר בחצר, קוראים ללחי פס? מה ישנה? על השאלה הזאת עומדים התוספות, התוספות הראשון בעמוד למעלה. נקרא את התוספות, וקושה, דגבי מבוי נקת לשון לחי, וגבי חצר נקת לשון פס, בכולו שמייתה, אף על גב דשניהם משהו. אז מה ההבדל? התוספות נשארים בשאלה. תיסס הראש אומר כמה תירוצים, תירוץ אחד מתוך שני התירוצים שהוא אומר, כפי איך שנלמד בגמרה הלאה, אז כאשר יש שיטה שסוברת שכאשר מתקנים את החצר בשני תיקונים, דיינו בשני לחיים, די שבכל לחי ולחי יהיה רוחב של משהו. אבל כאשר מתקנים את החצר בלחי אחד בלבד, אז צריך שיהיה ברוחבו ארבעה טפחים. אז הנה, לכן הלחי של החצר נקרא בשם פס, כי כאשר מעמידים, כאשר מתקנים את החצר בלחי אחד בלבד, אז צריך שיהיה ברוחבו ארבעה טפחים. אז לכן הוא נקרא בשם פס. כך מסביר תיסס הראש. דבר נוסף שצריך להבין, מה באמת ההבדל? למה לגבי חצר אנחנו מחמירים יותר? שצריך שני פסים, שאם מתקנים אותו בפס אחד, כמו שנלמד בהמשך הגמרא, אז צריך שברוחבו של אותו פס יהיה ארבעה טפחים. דברים שלא מצאנו לגבי מבוי. במשנה ברורה בסימן שין סמך ג' סעיף קטן י' ג' הוא מסביר את הדברים ואומר שהחצר היא עשויה לתשמישים צנועים יותר. המבוי זה רשות שמסורה לרבים. כל אדם יכול לבוא ולהיכנס למבוי. החצר היא רשות צנועה, היא נתונה דיירי הבתים שבחצר. מכיוון שכך, ראו חז"ל שהתיקון של החצר יהיה כפי האופי של החצר, דהיינו, לסגור את החצר בצורה יותר טובה, על ידי פס ארבעה טפחים, על ידי שני לחיים משני הצדדים, דברים כאלה שלא יצריכו במבוי, כי התיקון של חצר הוא תיקון יותר אישי, הוא תיקון שמתאים לחצר שהיא צנועה יותר. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, חצר צריכה שני פסים. שיטת רבי יוחנן, שהחצר לא נתקנת, לא מותרת בטלטול, אלא אם כן יעמידו לה שני פסים ברוח הפרוצה. אומר לרב זיר לרב אסי, מי אומר רבי יוחנן, אוכי, וכי רבי יוחנן סובר שהתיקון של חצר הוא על ידי שני פסים, ואתו דאמוס משמי דרבי יוחנן, פסי חצר צריכים שיהיה בהם רוחב ארבעה טפחים. אז הבינה הגמרא שאם פסי חצר צריך שיהיה ברוחבם ארבעה טפחים, מאוד לא מסתבר שצריך שני פסים משני הכיוונים, שבכל פס רוחב ארבעה טפחים. זה דבר שלא מסתבר. על כורחוך שמספיק בפס אחד בלבד, שיהיה ברוחבו ארבעה טפחים, אבל פס אחד בלבד. אומרת הגמרא, וכי תאמר, לא תתעקש ותאמר, ארבעה מכאן וארבעה מכאן. לפי רבי יוחנן צריך שבפסי החצר יהיו ארבעה טפחים כפול שניים מכאן ומכאן. זה לא נכון? למה? ואותו נירבה דברבימי, קמי דרב חנינה, ואמרי לו קמי דרב חנינה בר פופי, קטנה בעשר, גדולה באחת עשרה. יש משנה לקמון בדף צדיק בית עמוד א', שם כתוב, חצר קטנה שנפרצה לחצר גדולה. שתי חצרות סמוכות אחת לשנייה, אחת צרה והשנייה רחבה. החצר הצרה נפרצה לגמרי לחצר הרחבה. אין לה קטנה בכלל כותל. כל הכותל נפרץ לחצר הגדולה. החצר הגדולה יש לה שיריים במקום בו היא עודפת על החצר הקטנה. הדין הוא שהקטנה אסורה בטלטול, כי היא נפרצה לגמרי, אין לה כותל ברוח שבו היא נפגשת בחצר הגדולה, והחצר הגדולה מותרת, כי היא לא נפרצה לגמרי, יש לה שיירי מחיצות בשני הצדדים שבהם היא עודפת על החצר הצרה יותר. כמה צריך שהחצר הגדולה תהיה רחבה מהחצר הקטנה בשביל שיהיה אפשר להשתמש בשיירי הכותל כמחיצות? אומרת הגמרא, קטנה בעשר, גדולה באחת עשרה, דהיינו, באמה יותר. באמה. כאשר מחלקים את האמה לשניים, מהצד הזה ומהצד השני, נמצא אם כן שיש לנו שלושה טפחים בשיירי המחיצות, דהיינו, שהלכי שבו מתירים את החצר הגדולה, די שיהיה בשלושה טפחים בלבד, שלושה מכאן, שלושה מכאן. החצר הגדולה עודפת על החצר הקטנה באמה, דהיינו שלושה טפחים מצד זה, שלושה טפחים מצד זה, ועל ידי אותם לחיים שברוחבם שלושה טפחים, החצר הגדולה מותרת בטלטול. אז הנה, רואים מכאן שכאשר מתקינים לחיים בשני הכיוונים, לא צריך שיהיה ברוחבם ארבעה, די שברוחבם שלושה. אם רבי יוחנן אמר ארבעה על כורחוך, שהוא מדבר על פס אחד בלבד. ואתה אומר שרבי יוחנן מצריך שני פסים? קושיה. אומרת הגמור, כיסוליק רב זיירה מימי. מסביר רש"י, כאשר רב זיירה עלה מן הים. למה קוראים מים מלשון רבים? מסביר חוכמס מנויח, על שם ולמקווה הארץ, קרא ימים. קרא ימים. בלשון התורה, הים נקרא ימים. יש בו כמה ימים. הריטב"א חולק. הריטב"א אומר שהלשון של הגמרא לא היה צריך להיות מימי, אלא מין ימי. אם הגמור אומרת מימי, הכוונה למקום ששמו ימי. מה רב זיירה אמר? כיסוליק רב זיירה מימי פירשה. ברוח אחת בארבעה, בשתי רוחות, משהו לכאן ומשהו לכאן. מה שרבי יוחנן אמר, שחצר ניתרת בשני פסים, הכוונה כאשר בכל פס יש רוחב משהו. כאשר כל פס ברוחב משהו, מספיק לכי מכאן ולכי מכאן. דהיינו, כאשר מתירים את החצר בשני פסים, מספיק שבכל פס ופס יהיה משהו. ולחילופין, כאשר הלכי ברוחב משהו, צריך דווקא שני פסים, משני הכיוונים. אבל אשר רבי יוחנן אמר שפס אחד מועיל, וצריך שיהיה בו ארבעה, מדובר שהוא מתקן את החצר בצד אחד בלבד. בפס אחד בלבד צריך שיהיה בו ארבעה. אומרת הגמרא, ודתני רבא דברבימי, מה שרבא דברבימי אמר שצריך שני פסים, שבכל אחד שלושה טפחים, קטנה בעשר, גדולה באחת עשרה, זה לא מסתבר עם רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר שאם זה שני פסים, מספיק רוחב משהו. פס ארבעה צריך כאשר מדובר בפס אחד בלבד. רבי וסובר לו כרבי יויסי. דהיינו, זה הולך כמו רבי. שרבי סובר שחצר צריך לתקן אותה בשני פסים, כמו שלמדנו לאיל, שרבי מודה לרבי אליעזר שכאשר מדובר בחצר, אז צריך לתקן אותה בשני פסים, בשני תיקונים, בשני הכיוונים, וכל פס ופס צריך שיהיה בו שלושה טפחים, כדעת רבי יויסי. אבל אומר רש"י, רבי יוחנן שאמר, פס ארבעה הולך בשיטת רבונון, שהם סוברים שחצר מספיק לתקן אותה בלחי אחד בלבד, על זה אומר רבי יוחנן, לחי אחד מספיק ארבעה, שני לחיים מספיק משהו מכאן ומשהו מכאן. כאשר הוא מתקן את החצר בפס אחד צריך שיהיה בו ארבעה טפחים, כאשר הוא מתקן את החצר בשני פסים מספיק שיהיה משהו בכל פס ופס. אומר הריטב"א נמצא אם כן, שרבי יוחנן, שרבונון ורבי נחלקו בשתי מחלוקות. לפי רבי צריך לעולם לתקן את החצר בשני תיקונים, בשני פסים. לפי רבונון מספיק לתקן את החצר בתיקון אחד. לפי רבונון כאשר מתקנים את החצר בתיקון אחד צריך שבפס יהיה רוחב ארבעה טפחים. לפי רבי לעולם צריך שיהיה בכל פס ופס שלושה טפחים. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוסף, אומר רבי יהודה, אומר שמואל, חצר ניתרת בפס אחד. שמואל סובר, חצר אפשר להתיר אותה, לתקן אותה בפס אחד בלבד. אומר לי, הבעל רבי יוסף, מי אומר שמואל, אוכי? וכי, שמואל סובר, שמספיק לתקן את החצר בפס אחד בלבד? ואומר לי, שמואל, רב חנן יבר שילה, את לא יתעביד עובדה, אתה לא תתיר את החצר בטלטול, אלא או ברוב דופן או בשני פסים. אז הנה רואים מפורש ששמואל מצריך שהחצר תהיה מתוקנת או ברוב דופן או בשני פסים. שלא כמו שאומר רב יהודה בשם שמואל שמספיק פס אחד בלבד. הרשש מקשה, אולי שמואל מעיקר הדין סובר שמספיק פס אחד בלבד, אבל הוא החמיר. כמו שמשמע מלשון הגמרא, את לא יתה ודעובדה. אתה אל תעשה מעשה, דיינו תחמיר על עצמך, כך מקשה הרשש. אומר לי, אני לא ידענה. אני לא יודע, אתה מקשה עליי סתירה, אני לא יודע מה אני כן יודע. עובדה אבה בדורא דרעוסה. היה מעשה בדורא דרעוסה בכפר של רועים. כך מסבירה רש"י לעיל בדף זין עמוד בייס. לשון ימה נכנס לחצר אבה. הים פרץ את הכותל של החצר ונכנס לתוך החצר. הים פרץ לגמרי את הכותל של החצר. והשאלה הייתה, כך מסביר רש"י, האם מותר למלות מים מהים אל החצר? הים הוא קרמליס, החצר היא רשות היחיד. האם מותר לשאוב ולמלות מים מהים אל החצר? ועושה לקמי דרב יהודה. ולא צריכי אלא פס אחד, להעמיד פס אחד בראש החצר, ועל ידי זה כל המים שבחצר הם רשות היחיד. אז הנה רואים שמספיק לתקן את החצר בפס אחד בלבד, ועל ידי זה מותר לשאוב מים מהים שבתוך החצר, כי הים שבתוך החצר מוגדר כרשות היחיד, ולהעביר אותו לתוך החצר עצמה. אז הנה רואים ששמואל מספיק לו פס אחד בלבד. מיישבת הגמרא ואומרת, אומר לי לשון ים כואמרס, וכי אתה רוצה להוכיח ממה ששמואל התיר את החצר שנכנסה לשם לשון ים בטלטול על ידי פס אחד, ששמואל מקל שחצר ניתרת בפס אחד, מלשון ים אתה רוצה להוכיח? קלו שהקלו חכמים במים, יש קולות מיוחדות שחזל הקלו לגבי מים, מה שהם לא הקלו במקומות אחרים, מה הם אותם קולות? כדי בוי מיני רבי טב למרב מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה? מחיצה שיש בגובה 10 טפחים, אבל היא לא מגיעה עד הקרקע. יש הפסק של אוויר, יש הפסק 3 טפחים בין הקרקע לבין תחתית המחיצה. האם המחיצה הזאת, מחיצה תלויה, האם היא קשרה? מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה? רש"י מסביר ששאלת הגמרא לאו דווקא על חורבה, אלא על כל מקום. מה שהגמרא נקטה חורבה, כי בדרך כלל בחורבה מצויות מחיצות מוזנחות, שהן לא מגיעות עד הקרקע. אומר לי, אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים. קלו שהקלו חכמים במים. מחיצה תלויה מועילה רק במים. מה הכוונה? באיזה מים מחיצה תלויה מטרת? רש"י שולח אותנו לכמון דף פיזיין עמוד בייס. שם כתוב, בית שסמוך לים. מהבית יוצאת גזוסטרה, בגזוסטרה יש נקב, בימות החול רגילים לעמוד על הגזוסטרה ולשלשל דרך הנקב שבגזוסטרה דלי עם חבל, לשאוב מים מהים ולהכניס את המים לתוך הבית. בשבת אסור לעשות כך. למה? כי הים הוא קרמליס, הבית הוא רשות היחיד. כאשר שואבים מים מהים ומכניסים לתוך הבית, יש כאן הוצאה מקרמליס אל רשות היחיד, אל הבית. אז מה כן? מהי העיצה שיהיה אפשר למלות מים בשבת מהים אל הגזוסטרה ולהכניס לתוך הבית? העיצה היא על ידי מחיצה. דהיינו, שיעשה סביבות הנקב, שיעשה מתחת הגזוסטרה, סביבות הנקב כלפי המים, מחיצה בגובה 10 טפחים, ואז זה גורם לכך שכל אותו חלל שסביבות הנקב עד התהום יחשב לרשות היחיד. וכאשר הוא משלשל את הדלי עם החבל דרך הנקב שמוקף במחיצה 10 טפחים, נחשב הדבר כמו שאותו חלל עד התהום הוא רשות היחיד. הוא לא מכניס מקרמליס אל רשות היחיד, אלא מרשות היחיד אל רשות היחיד. ואף על פי שהמחיצה לא מגיעה למים, מחיצה תלויה היא עומדת למעלה בגזוסטרה, מתחת הגזוסטרה לכיוון המים. קלו שהקלו חכמים במים, שגם מחיצה תלויה כשירה, אבל רק במים, לא במקומות אחרים. ממילא, אז גם לשון ים, מה ששמואל התיר את החצר על ידי פס אחד, משום שזה כולה מיוחדת במים. אומרת הגמרא, לא. מכל מקום קשיה. דהיינו, יש לנו כאן
כל הלשון.
תראה, מצד אחד שמואל אומר שהחצר ניתרת בפס אחד. מצד שני שמואל אומר, את לא יתבד עובדה, אלא או בשני פסים או ברוב דופן. אומר המערשו שהגמרא לא קיבלה את התירוץ הזה שקלו שהקלו חכמים במים, משום ששמואל היה לו לפרש את דבריו, הוא היה צריך לומר שמה שאני מקל לטלטל בחצר, שלשון ים נכנסה לשם, זה רק משום שמדובר במים. אז יש לנו כאן סתירה בדברי שמואל. מצד אחד שמואל אומר שחצר ניתרת בפס אחד, מצד שני הוא אומר, את לא יתה וידובד, אלא או ברוב דופן או בשני פסים. מהי התשובה? ממשיכה הגמרא ואומרת, כי עושו רב פופה ורב וונה בריד רב ישוע מבי רב פרשוע. מרוח אחת בארבעה, משתי רוחות, משהו לכאן ומשהו לכאן. דהיינו, כאשר הוא עושה תיקון משני צידי הפתח, משני צידי הפרצה, אז מספיק שבכל לחי ולחי יהיה משהו. צריך שני לחיים, ומספיק שבכל לחי ולחי יש משהו. אבל כאשר הוא עושה תיקון מרוח אחת, אז צריך שיהיה בפס ארבעה. אז הנה, זה הפתרון. פס אחד מועיל, אבל צריך שיהיה בו ארבעה. אם הוא רוצה פס של משהו, אז צריך להעמיד שני פסים משני הכיוונים. אומרת הגמרא, אומר רב פופי, קשי לי או קשי לי. דאומר לי שמואל רב חנניה בר שילו, את לא יתה וידוב דה, אלא או ברוב דופן, או בשני פסים. למה לי רוב דופן בפס ארבעה סגי? למה צריך רוב דופן? פס ארבעה זה כבר מספיק בשביל להתיר בטלטול את החצר. וכי תה ממאי ברוב דופן, בדופן שבעה, ובארבעה אבלי רוב דופן, וכי תה מה, שמה ששמואל אמר, רוב דופן, הפשט מדובר בדופן שבעה, שהרוב דופן שלה הוא ארבעה, למה לי ארבעה בשלושה הוא משהו סגי? בשלושה הוא משהו כבר מספיק, לא צריך אפילו ארבעה. אם מדובר בפתח של שבעה, כדי לסתום את הפתח, כדי לסתום את הפרצה של השבעה, לא צריך ארבעה. מספיק שלושה ומשהו. למה? למה שלושה ומשהו מספיק? הרי זה פחות מרוב, זה גם לא ארבעה. אומרת הגמרא, דור רב אחלי, ויתי מרב יחיאל אמרו עד ארבעה. הרי למדנו הרי שרב אחלה סובר שפתח פחות מארבעה טפחים לא צריך שום תיקון. אז אם כן, למה שמואל אומר רוב דופן הרי בארבעה כבר מספיק? אם תמצא לא אמר שארבעה זה הרוב, כי מדובר בחצר שהרוח הפרוצה היא שבעה טפחים בלבד, אז בארבעה טפחים זה הרוב, לא צריך גם ארבעה. מספיק שלושה ומשהו שהם פחות מרוב, כי על ידי שהוא מעמיד פס שלוש משהו, אז הפרצה מצטמצמת לפחות מארבעה. פרצה פחות מארבעה לא צריכה שום תיקון, כמו שאמר רב אחלה. אומרת הגמורי, בואי סי מכאן בחצר כאן במבוי. במבוי אמר רב אחלה את דבריו, שכאשר פתח המבוי פחות מארבעה טפחים, הוא לא צריך שום תיקון ולא בחצר. חצר אף על פי שפיתחה פחות מארבעה טפחים, היא צריכה התיקון. ממילא צריך שהתיקון יהיה ברוב או בארבעה, לא בפחות מכך, לא מועיל משהו מצמצם את פתח המבוי לפחות מארבעה טפחים. איבו יסיימת רב אחלה גוף את הנוי, כמו שנלמד לכמון י' ג' או מודע א', שרב אחלה שנוי במחלוקת, אז לכן הוא לא רצה לסמוך על רב אחלה, אז הוא אמר או ברוב דופן או בארבעה. אומרת הגמרת אונו רבונו נשון ימה נכנס לחצר, אין ממלין אין מנו בשבת, אלא אם כן יש לו מחיצה גבוהה יהיו טפחים. בית, חצר, הסמוכה לים, הים פרץ את המחיצה של החצר לא לגמרי, יש שיריים. הדבר תלוי, אם הפרצה הזאת היא יותר מ-10, החצר אסורה. אסור למלות מים מהחצר ולהכניס אותם לתוך הבית. אם הפרצה שהים פרץ את המחיצה של החצר הוא בפחות מ-10, הוא עד 10, הדין הוא שמותר למלות מים מהים שנכנס אל החצר ולהכניס את המים הביתה. וזה מה שכתוב. אלא אם כן יש לו מחיצה גבוהה יהיו טפחים, שבהם הוא צמצם את הפרצה שהיא תהיה עד 10, באמת ואומרו שפרצתו ביותר מ-10 אמות, אבל אם הפרצה ב-10, אין צריך שום דבר. כי עד 10 זה מוגדר כפתח, לא כפרצה. אז מותר למלות מים מהים שבתוך החצר, ולהכניס את המים הביתה. אומרת הגמורה, ממה לאוד אלוהי במלינן, או טלטו למטלטלינן. כאשר הפרצה ביותר מ-10 אמות, אסור למלות מים מהים שנכנס אל החצר, ולהכניס את המים הביתה. אבל לטלטל בחצר מותר? שואלת הגמורה, למה? הרי החצר נפרצה למוקו עם האוסו, נפרצה לים. החצר נפרצה לים ביותר מ-10 אמות. אז החצר צריכה להיות אסורה בטלטול גם בלי קשר למילוי המים והכנסתם לתוך הבית. אומרת הגמורה, אוכה במאי עסקינן דאיסלי גידודה. החצר אומנם נפרצה, המים פרצו את המחיצה של החצר, אבל למטה, מתחת לפני הים, נשאר עדיין, המחיצה של החצר עדיין נשארה קיימת. המחיצה הזאת מועילה כדי להתיר לטלטל בחצר, והיא לא מועילה כדי להתיר לשאוב מים מהים שנכנס לתוך החצר ולהכניס הביתה. מה ההבדל? אחד הפשטים התוספות שהשיריים של המחיצה נשארו מתחת לים, מתחת לפני הים. מי שעומד בחצר רואה את המחיצה הזאת, אז לכן בחצר מותר לטלטל. אבל להכניס, לשאוב מים מהים שבתוך החצר ולהכניס אותם הביתה זה אסור. כי מי שעומד בבית לא רואה את שיערי המחיצות שמתחת למים. אז לכן אסור למלות מים מהחצר ולהכניס הביתה, אבל מותר כן למלות, מותר כן לטלטל בתוך החצר, כי בחצר רואים את המחיצות שנשארו, שמוסתרות מתחת למים. פשט נוסף, מביאים כאן התוספות בשם רבינותם והרשבם, שלשון הים פרצה את מחיצת החצר ונכנסה לתוך החצר, אבל החצר, קרקע החצר מוגבת 10 טפחים, מגובה פני הים. ממילא, אז בחצר מותר לטלטל, כי גובה החצר משמש כמחיצה לחצר ומבדיל את החצר מהים, אבל מהים אסור לשאוב. ולמה? כי לשון הים שנכנסה לחצר פרוצה לים הגדול. ממילא, אותה לשון ים נחשבת לקרמליס. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה נעסוק בזאת השם בעניין של לחי. נלמד בזאת השם של לחי שמתקנים בו את המבוי, הוא נחשב כמחיצה מדאוירייסה, לפי שיטות מסוימות. לפני שנתחיל את הגמרא, נקדים הקדמה קצרה. הגמרא כאן בדרך אגב נכנסת לעניין של עירובי חצרות ושיתופי מבואות. מה הכוונה עירובי חצרות ושיתופי מבואות? מדאוירייסה, כאשר החצר מוקפת במחיצות כדת וכדין, היא נחשבת לרשות היחיד גמורה. מותר לטלטל ולהוציא מהבתים אל החצרות, מותר לטלטל בחצר עצמה. גם לגבי המבוי, אחרי שהמבוי מוקף במחיצות, מתוקן כדת וכדין, מותר לטלטל בו, אין בעיה. מדרבונון, חזל גזרו וחששו, שאם יהיה מותר בשבת להוציא כלים מהבית אל החצר, יבואו גם להוציא כלים מרשות לרשות. ולמה? כי הבית הוא רשות פרטית. החצר היא רשות משותפת יותר. החצר היא רשות משותפת לכלל דיירי החצר. אם יהיה מותר בשבת להוציא חפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, יבואו גם להוציא חפצים מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים. לכן אמרו חז"ל, אף על פי שהחצר מתוקנת במחיצות כדת וכדין, והחצר מוגדרת מדאוירייסה כרשות היחיד גמורה, אסור להוציא חפצים או כלים מהבית אל החצר או מבית לבית אחר, גזירה שמה יבואו להוציא מרשות לרשות. אלא אם כן, עשו עירובי חצרות. איך מועיל עירובי החצרות להתיר, לטלטל ולהוציא כלים מבית לחצר או מבית לבית? עירובי חצרות, על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, נמצא שכולם נהפכים להיות רשות אחת. הבית והחצר הם לא שתי רשויות. הבתים והחצר כולם רשות אחת, כי כולם התאחדו סביב הפת. אותו דבר גם לגבי שיתופי מבואות. מאחר שהמבוי מתוקן כדת וכדין, הוא מותר בטלטול. חששו חז"ל שאם יהיה מותר להוציא כלים וחפצים מהחצר הפרטית במידה מסוימת, אלא מבוי שהוא רשות כללית יותר, המבוי רשות לכולם, החצר היא רשות פרטית יותר, יבואו גם להוציא כלים מרשות לרשות. לכן אמרו חז"ל, אסור להוציא כלים מהחצר למבוי עד שיעשו שיתופי מבואות. עניינם של השיתופי מבואות, על ידי שגובים דבר מאכל מכל דיירי, מכל החצרות שבמבוי, כולם נהפכים להיות רשות אחת. אין חילוקי רשויות. המבוי והחצרות שבו, כולם אחד הם. ממילא זה לא מוגדר כרשות לרשות, זה מוגדר כרשות אחת גדולה. הבה ונלמד ונקרא את הסוגיה בפנים. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, מבוי שלא נשתתפו בו, הכשירו בלחי, הזורק לתוכו חייו, הכשירו בקורה, הזורק לתוכו פטור. מבוי שלא נשתתפו בו, בהמשך הגמרא תסביר מה זה קשור לשיתוף או לא שיתוף, וכי אם ישתתפו בו הדין יהיה שונה, אבל קודם נראית עצם הדברים. מבוי שהכשירו אותו בלחי, מסביר רש"י שהכוונה כאן למבוי שיש בו שלוש מחיצות. מבוי שגדור בשלוש מחיצות, ברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס, אסור לטלטל במבוי, אלא אם כן יתקנו את הרוח הרביעית הפרוצה. תקנו את הרוח הרביעית בלחי, הלחי נחשב למחיצה גמורה, אותו מבוי נחשב כמו שיש לו ארבע מחיצות, והוא נידון כרשות היחיד גמורה. מה נפקימינה? שמי שיזרוק לתוכו חפץ מרשות הרבים, אז זורק יהיה חייב עלו יצואה מרשוס לרשוס. הוא הוציא חפץ מרשות הרבים אל רשות היחיד. אבל כאשר במקרה שהוא תיקן את פתח המבוי בקורה, קורה איננה משמשת כמחיצה אלא כהקר, ממילא המבוי יש לו רק שלוש מחיצות בלבד ולא ארבע, סוברת הגמרא שבשלוש מחיצות עדיין המקום לא נהפך להיות רשות היחיד. הוא מוגדר לא כרשות היחיד, וממילא מי שיזרוק לתוכו חפץ מרשות הרבים לא יהיה חייב משום הוצאה מרשות לרשות. שואלת הגמרא, מה תקיף לו רב שישס? תאימה דלוי נשתתפו בוי, או נשתתפו בו, אפילו הכשירו בקורה נמי חייב. וכי הסיבה שאנחנו אומרים שהכשירו בקורה, הוא לא מתחייב עלו יצוא מרשוס לרשוס, כי המבוי לא נהפך להיות רשות היחיד, תלוי בכך אם נשתתפו או לא נשתתפו. וכי מבוי שישתתפו בו, שהוא מוקף בשלוש מחיצות, ותקנו את הרוח הרביעית בקורה, וכי הוא נהפך להיות לרשות היחיד, אם יזרקו לתוכו חפץ מרשות הרבים, נאמר שהוא יהיה חייב משום מויצו מרשות לרשות. וכי כיכר זו, אומרת הגמרא, עושה אותו רשות היחיד או רשות הרבים. ועוד, ואותן יהיה חצרות של רבים ומבואות שאינם מפולשים, בין עירבו, בין לא עירבו, אז זורק לתוכן חייו. מסבירים הרשב"א והריטב"א שקושיית הגמרא היא, שהנה מסתימת הדברים נראה, שאפילו כאשר הכשירו את המבואות הללו, את החצרות הללו בקורה, לא במחיצה, בכל זאת הם נחשבים כרשות היחיד, ומי שיזרוק לתוכן מרשות הרבים הוא יהיה חייב. אז הנה אנחנו רואים שגם קורה הופכת את המקום להיות רשות היחיד. אלו יתמר אוכי יתמר. משנה הגמרא את דברי רב יהודה. אומר רב יהודה, מבוי שאינו ראוי לשיתוף. איך שירו בלחי זורק לתוכו חייב, איך שירו בקורה זורק לתוכו פטור. מה הכוונה מסביר רש"י? מבוי שאינו ראוי לשיתוף, דהיינו מבוי מפולש. מבוי מפולש. מסביר הריטב"א שאינו ראוי לשיתוף, דהיינו על ידי לחי בלבד, זה לא מועיל לתקן אותו בשביל שהוא יהיה ראוי לשיתוף. מבוי מפולש הכוונה למבוי שיש לו רק שתי מחיצות משני הצדדים, בשני ראשיו הוא פתוח, לקרמליס או לרשוס או רבים. כדי שיהיה ניתן לתקן אותו, כדי שיהיה אפשר להשתתף בו, ולהתיר אותו בטלטול, צריך לתקן אותו בראשו האחד בצורת הפתח, בראשו השני בלחי. אז הנה, מבוי שאינו ראוי לשיתוף על ידי לחי בלבד, אלא צריך לתקן אותו גם בצורת הפתח. דהיינו, מבוי שיש לו שתי מחיצות בלבד, וברוח השלישית הוא תיקן אותו בלחי, אז זורק לתוכו חייו. למה? מסביר רש"י, כי עכשיו הגמרא סוברת ששלוש מחיצות בלבד מספיקות בכדי להפוך את המקום לרשות היחיד דאורייתא, שמי שיזרוק לתוכו חפץ מרשות הרבים יהיה חייב. אז הנה, יש לנו כאן שלוש מחיצות, שתי מחיצות של המבוי ומחיצה נוספת בעקבות הלחי. אבל אם הוא תיקן את המבוי בקורה, קורה משום היכר, והמבוי מוגדר כמו שיש לו רק שתי מחיצות בלבד, והוא לא נחשב לרשות היחיד. אומרת הגמרא, וכן אומר רבי, לחי משום מחיצה וקורה משום היכר. ורובי אומר, איך עוד זה ואיך עוד זה משום היכר. איסי ורב יעקב ברבי לרובי, אז זורק למבוי יש לו לחי חייב, אין לו לחי פטור. אז הנה אתה רואה שלא כדבריך, אתה רואה שלחי משום מחיצה. אז זורק למבוי, אם יש לו לחי הוא חייב, דהיינו הלחי משמש כמחיצה. אומרת הגמרא, אוכי כאומר, אינו צריך אלא לחי. מבוי כזה שהוא לא מפולש, יש לו שלוש מחיצות, ורק הוא זקוק ללחי בלבד, ברוח הרביעית, לא יותר מכך, אז זורק לתוכו חייו. לחי ודבר אחר, מבוי מפולש, שצריך לתקן אותו בשני תיקונים, בשני ראשיו, בראשו אחד לחי ובראשו השני צורת הפתח, והוא תיקן אותו בלחי בלבד, אז זורק לתוכו פטור, כי יש לו רק שתי מחיצות, כי לחי אינו משום מחיצה. אי סיווי, מביאה הגמרא ראיה של לחי משום מחיצה. יסר על כן אומר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. דברי רב יהודה מובאים לכמון בדף צדיק אי עמוד א', הם מתייחסים על מה שכתוב במשנה. מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, ומעליהם יש עלייה, הדין הוא שמותר לטלטל בחלל שבין הבתים שמתחת לעלייה. ולמה? כי יש כאן ארבע מחיצות, שני מחיצות משני הבתים שמשני צידי רשות הרבים, ועוד שני מחיצות מכוח העלייה שנמצאת על גביהם. אף על פי שמחיצות העלייה הם למעלה, אבל פיתיקו יוירד וסויסם, אנחנו רואים כמו שהמחיצות של העלייה יורדות וסותמות. נמצא אם כן שיש כאן ארבע מחיצות, שתי מחיצות מכוח הבתים שמשני צידי רשות הרבים, ועוד שני מחיצות מכוח המחיצות של העלייה שנמצאת על גביהם. אומר רב יהודה, יסר על כן, אומר רב יהודה, גם כאשר יש שני בתים משני צידי רשות הרבים ללא עלייה שעל גביהם, גם הדין הוא שיש אפשרות לטלטל בחלל שבין הבתים, אף על פי שמדובר ברשות הרבים. רשות הרבים שיש שני בתים משני צידיה, יש אפשרות לטלטל בחלל שבין הבתים. מהי האפשרות? להניח לחיים או קורות משני צידי הבתים, להניח לחי מצד אחד של הבית ולחי מצד אחר של הבית, קורה מצד אחד של הבית או ומהצד השני של הבית, ועל ידי זה הלחיים והקורות גורמים לכך שהמקום שבין הבתים יחשב כמותר בטלטול, יחשב לרשות היחיד. אז הנה אנחנו רואים שלחי משמש כמחיצה, על ידי שהוא מעמיד לחי בתחילת הבתים ולחי בסוף הבתים, מותר לטלטל בין אותם בתים. רבונון חלקו, אומרו לו, אין מאב עם רשוס או רבים בכך. אי אפשר על ידי זה להפוך את המקום, להפוך את רשות הרבים שתהיה מותרת בטלטול. אומר רשי בדיבור המסחי לחי מכאן, ואפילו רבונון לא יפליגי עלי אלא ברשות הרבים, אבל במבוי מפולש לא. גם כאשר רבונון חולקים על רב יהודה, על מה הם חולקים על רב יהודה? רק משום שאין מערבים רשות הרבים בכך. אבל גם הם מסכימים שאם לא מדובר ברשות הרבים, אלא מדובר במבוי, הלכי גורם לכך שהמקום יחשב לרשות היחיד. תיסא בנו פרץ מוסיף עוד מילה ואומר שרק ברשות הרבים יש את הדין שעושו רבים מבטלים מחיצוסה. אז לכן הרבים מבטלים את המחיצה שנוצרת על ידי הלכי. אבל אם מדובר במבוי, מבוי אין רבים שמבטלים מחיצוסה, אז גם אם יש שתי מחיצות והוא שם עוד לחיים או אולי לחי אחד, זה כבר מספיק להפוך את המקום שיהיה רשות היחיד, כי לחי משום מחיצה. אז הנה אנחנו רואים שגם רב יהודה וגם רבונון שניהם מסכימים שלחי יכולה לשמש כמחיצה. שואל רב עקיבא איגר, אבל גם קורה כתוב כאן, וקורה אף אחד לא סובר שהיא משמשת כמחיצה. אומר רב עקיבא איגר בגיל נשס, שלגבי קורה יש ראיה מהברייסה הקודמת. הרי מה כתוב בברייסה הקודמת? איסי ורבי יעקב ברא בלרובה, אז זורק למבוי, יש לו לחי חייב, אין לו לחי פטור. והברייסה לא אמרה קורה. סימן שהברייסה אוחזת שרק לחי משום מחיצה וקורה משום היכר. אבל כאן יש סיוע לעניין הזה של לחי משום מחיצה. אמנם כאן כתוב שגם קורה משום מחיצה, אבל לגבי קורה יש לנו את הברייסה הקודמת שסוברת שקורה משום היכר. אומרת הגמור, אוסום קוסובה רבי יהודה שתי מחיצות דוי רייסה, אתה לא יכול להביא ראיה משם. שם, מה שלפי רבי יהודה אפשר להתקין שתי לחיים או שתי קורות, ועל ידי זה מותר לטלטל במקום שבין הבתים אף על פי שהוא רשות הרבים, זה לא משום שהלחי מועילה כמו מחיצה, אלא משום שלפי רבי יהודה שתי מחיצות הן מועילות להפוך את המקום לרשוס היוחיד. שתי מחיצות בלבד גורמות לכך שהמקום יחשב מדוירייסה לרשות היחיד. חזל הצריכו מסבירה שמשום היכר שיהיה עוד לחיים מוקורות, אבל לא של לחי משום מחיצה. אומרת הגמור, אומר רב יהודה אומר רב, מבוי שאורכו כרוחבו אינו ניתר בלחי משהו. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה אחרת. כדי שהמבוי יחשב למבוי והוא יהיה ניתר בלחי או קורה, צריך שיהיה לו את הצורה של מבוי. חצר אינה ניתרת בלחי או קורה, מבוי ניתר בלחי או קורה. מה הופך אותו למבוי? אומרת הגמרא, מבוי שאורכו כרוחבו הוא נידון כחצר ואינו ניתר בלחי משהו. אומר רב חייא ברש"י, מבוי שאורכו כרוחבו אינו ניתר בקורת טפח. אומר רש"י, מרו מרחדה ומרו מרחדה ולא יפליגי, דהיינו, כדי שהמבוי יהיה לו דין של מבוי, צריך שיהיה לו צורה של מבוי. מהי צורת מבוי? אורכו יותר מרוחבו. אם אורכו כרוחבו, הוא נידון כחצר. המשנה ברורה, בסימן שין סמך ג' סעיף קטן קוף א' מביא בשם הלבוש, שדרך מבואות להיות אורכם יותר מרוחבם. ברשבו כתוב, בשער א', סימן י' ג', אומר הרשבו שהמקום בו נכנסים למבוי הוא אורך המבוי. המקום שמהצדדים הוא רוחב המבוי. אז צריך שהאורך יהיה גדול יותר מהרוחב. רק אז יש לו דין של מבוי שהוא ניתר בלחי או קורה. אם אורכו כרוחבו, הוא נידון כחצר. אומרת הגמור, אומר רב זירי כמו מחב ונשמה את הדסובי. כיוון דאורכו כרוחבו ולי חצר, וחצר אינה ניתרת בלחי או קורה, אלא בפס ארבעה. אומר רב זירי קשי לי או קשי לי להווה, הילכי כפס משהו ונשתרי. רב זירי שואל, למה על ידי לחי אי אפשר להתיר את המבוי בטלטול, גם אם המבוי אורכו כרוחבו, שאז הוא נידון כחצר, אבל שאותו לחי יחשב כמו פס. אומרת הגמור, השתמית היודע אומר הווסי, אומר רבי יוחנן על פסי חצר, צריך שיהיה בין ארבעה. אם המקום מוגדר כחצר, חצר לא ניתר בלחי, חצר ניתר רק בפס, דהיינו, בלחי שיש בו ארבעה תפחים. שואלת תוספות, הרי רב זירי עצמו בעמוד א' אמר את זה, שחצר ניתרת בפס ארבע, לא בפחות מכך. אומר תוספות, בדיבור המסחי להווה, שרק אחרי שכאן נאמר לו את הדבר הזה, שחצר צריכה פס ארבעה, רק אז הוא סבר את ההלכה הזאת. אומרת הגמור, אומר רב נחמן הקטינן, איזו מבוי שניתר בלחי או קורה, כל שאורכו יתר על רוחבו, ובתים וחצרות, פתוחים לתוכו. תנאי נוסף, כדי שהמבוי יחשב למבוי, שהוא יהיה ניתר בלחי או קורה, בלחי משהו וקורה, צריך לא רק שאורכו יהיה יותר על רוחבו, אלא צריך שגם בתים וחצרות יהיו פתוחים לתוכו. רק אז יש לו דין של מבוי. רש"י כאן אומר, מה זה נקרא בתים וחצרות? אומר רש"י, שתי חצרות פתוחים לתוכו, ובית פתוח לכל חצר. רש"י כאן מסתפק שיהיה בית אחד בכל חצר. לכמון דף עין דלת, אומר רש"י שצריך בכל חצר וחצר שני בתים. וככה פוסק השולחן ערוך בסימן שין סמר ג' סעיף חובוב, שצריך שבכל חצר וחצר יהיה שני בתים. מה העניין? המשנה ברורה מסביר שמה, שחזל רצו שבמבוי יהיה את המתירים שמתאימים למבוי, ובחצר את המתירים שמתאימים לחצר. חצר יש בה תשמישים צנועים יותר, אז לכן צריך לסגור אותה באופן יותר הרמטי, על ידי פס ארבעה. לחי או קורה לא מועילים למבוי, כי יש בה תשמישים צנועים. לחי או קורה לא מועילים לחצר, כי בחצר יש תשמישים צנועים. מבוי שהוא מקום שיותר מסור לרבים, אז מועיל גם סגירה פחות הרמטית, סגירה של קורה, סגירה של לחי. חצר, מכיוון שהיא יותר רשות פרטית, צריך סגירה יותר מוחלטת. אז כדי שהמבוי יחשב למבוי, כדי שיהיה רשות שמסורה לרבים, צריך שיהיו שמה שני חצרות עם שני בתים. אז המבוי מוגדר כרשות יותר כללית, שאפשר להתיר את אותו מבוי בלחי או בקורה. אומרת הגמור, ואיזו חצר שאינה ניתרת בלחי או קורה, אלא פס ארבע כל שמרובת. מרובת היא נגולה לא. אוכי כי אומר, היא אורכה יותר על רוחבה, אבלי מבוי, ומבוי בלחי וקורה סגיה, והיא לא אבלי חצר, וכמו, כמה צריך שהאורך יהיה יותר מרובה מהרוחב, בשביל שזה יחשב כמבוי. סובר שמואל למימר עדי כפי שניים ברוחבה. רק אם האורך פי שניים מהרוחב, רק אז זה מוגדר כמבוי. פחות מכך זה לא מוגדר כמבוי. אומר לרב, אוכי אומר חביבי. חביבי כמנר הפחיה, שהוא אחי אביו ואימו של רב. ככה מסביר רש"י. אפילו משהו. מספיק שהמבוי משהו אורכו יותר על רוחבו, בשביל שהוא יחשב כמבוי, והוא ניתר בלחי או בקורה. אבל אם אורכו כרוחבו, הוא לא נידון הוא לא נידון כמבוי, הוא נידון כחצר, הוא ניתר רק בפס ארבעה.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.